טוב, שלום. כל התנ"ך, וגם ההיסטוריה הכללית שלנו, בנויה על פי מודלים. מה זה מודלים? זה מעין... יישר כוח, תודה רבה. תודה. ברוך אתה אדוני, לכולם של כולם. מה זה מודלים? זה תבניות מסוימות של הנהגה אלוקית. לא סתם הקדוש ברוך הוא פועל במציאות ומשפיע ומשנה דברים, מנהיג את העולם, אלא על פי תבניות מסוימות. למשל, אנחנו רואים שאור יוצא מתוך חושך, אותה תבנית היא מתגלית באברהם אבינו שהוא יוצא מאור כסדים. או עם ישראל, ברובד לאומי עכשיו, את הדבר הזה קורה אותו עיקרון, כמו שאור יוצא מחושך, ככה גם ברובד פרטי, אנושי, נשמתי, אברהם יוצא מאור כסדים. ברובד לאומי, עם ישראל יוצא מארץ מצרים. זאת אומרת, זו אותה תבנית שהיא מוציאה בכל מיני, מתגלת בכל מיני צורות. או נגיד מודל אחר, אדם, חווה והנחש, זה אפשר למצוא את התבניות הללו במשך כל התנ״ך, בכל מיני צורות, למשל בפורים זה מרדכי, אסתר והמן, ואחשוורוש שם מעורבב, שאותו עיקרון, שהוא רוצה להרוג את האדם, להתחתן עם חווה, אז אחשוורוש רוצה להתחתן עם אסתר, מתחתן עם אסתר, משתלט עליה, כמו זה בעצם מטיל בזוהמה, כמו שנחש. ויש הרבה דברים שחז"ל אומרים שהמן הרשע זה המן הקלטון, המן שהוא נחש. זו אותה תבנית שחוזרת בצורות שונות. אפשר להביא עוד הרבה תבניות כאלה. למשל, תבנית נוספת זה בפרק שלנו, בפרק שלישי של ספר שופטים, שאנחנו רואים שבאים אלינו שני אויבים גדולים, מלאכים כאלה, שזה בא קושן רשתיים מארם, מארם נהריים, שהוא מלך ארם, והוא בא ללחם נגדנו, ועגלון, מלך מואב, בא ללחם נגדנו. כן, זה שתי כוחות בפרשה שלישית, בפרק שלישי, סליחה, בפרק שלישי של ספר שופטים, אנחנו נפגשים עם שתי דמויות הללו, קושן רשתיים ועגלון מלך מואב. אז לפי המחשבה הזו שהכל בנוי לפי תבניות של ההנהגה האלוקית, אז אנחנו חז"ל באמת אומרים שקושן רשתיים זה בלעם. זה אותה נשמה, אותו גלגול, אותו רעיון של בלעם הרשע. ובלעם הרשע הוא גלגול של לבן הארמי. זאת אומרת, אותו לבן הארמי שרצה להרוג את כל עם ישראל, ברגע שמופיע יעקב, עם ישראל, בעולם, אז מיד לבן רוצה להשמיד אותו. ואנחנו אומרים על זה באגדת הפסח, ארמי עובד אבי. מי זה ארמי עובד אבי? עובד עם א', לא עם עין. כן? מי זה ארמי שעובד אבי? שלא כמו פרעה שרצה להרוג רק את הזכרים, אלא לבן ביקש לעקור את הכל. זאת אומרת, מטרה של לבן זה להשמיד את יעקב, עובד אבי, משמיד את יעקב. אז כשהוא לא הצליח לעשות את זה, אז הוא מופיע אחר כך בתור בלעם, שרוצה להשמיד את הכל על ידי הכללה, שהוא רוצה לקלל את עם ישראל, וקדוש ברוך הוא לא נותן לו. ועכשיו, בספר שופטים, הוא מופיע בתור קושן רשתיים. שזה אותו כוח, אותו עיקרון, אותו רעיון שהוא משתלט עלינו וחונק אותנו שם כבר הפעם, כבר בארץ ישראל, ברובד לאומי, כמו לאום מול לאום. בואו תסתכלו, אומר על זה, חז"ל עומדים על הדבר הזה, תעבירו ככה, תחלקו. ותעביר גם לפה קצת. כן, הנה זה המדרש באילקוט שמעוני על ספר שופטים, פרק ג' שלנו, זאת אומרת איפה שאנחנו עכשיו נמצאים, ואומר על זה, ויעבדו בני ישראל, זה מקור מספר אחד אצלכם, ויעבדו את בני ישראל את כושן רשתיים, זה הפסוק מפרק ג' ספר שופטים, ויעבדו בני ישראל את כושן רשתיים, אומר על זה המדרש, תנא, הוא באור. מי זה באור? בלעם, בן באור, אז הוא אבא של לבן, זאת אומרת, של בלעם. ויש מקורות אחרים שאומרים שהוא בלעם ממש. הוא כושן רשתיים. הוא לבן הארמי. אתם אומרים? מה זה? הוא זה, הוא זה, הוא זה. מה פירוש שהוא זה? זאת אומרת, לא בן שלו. הוא לבן, לבן פער ביניהם שם 400 שנה, הוא לא יכול להיות בן שלו. אותו מודל, אותו תבנית, מה שאנחנו דיברנו היום, כאילו מה שפתחנו את השיעור שלנו היום, שההיסטוריה והתורה כתובה על פי מודלים. בלשון החז"ל, מודלים הללו הם נקראים, כשזה נוגע לרובד פרטי, זה נקרא גלגול נשמות. גלגול נשמות. זאת אומרת שהבלעם הוא היה גלגול נשמה של לבן, וכושן רשתיים הוא גלגול נשמה של בלעם. עכשיו, מה פירוש גלגול נשמות? יש הבנות נכונות ויש לא נכונות. מה זה גלגול נשמות? אנשים חושבים שגלגול נשמות זה משהו כזה מיסטי, וזה אצל גוי מאוד מפותח, וזה חדר גם ליהדות, לא ליהדות, אלא ליהודים, שהם חושבים שגלגול נשמות זה כמו אצל גויים. הרעיון של גלגול נשמות, חושבים שזה מין, יש נולד ילד, והוא גלגול נשמה של סבא, שם, וסבא היה סנדלר, והנה אתם רואים שגם ילד לוקח פטיש, וגם הוא רוצה ללכת ולקח את המגפיים. גם הוא הולך עכשיו לדפוק פטיש במגפיים. סימן שזה סבא. זה סבא עכשיו בא פה, הוא עכשיו אמנם נראה כמו בן שנתיים, אבל הוא סבא שלי. ומתייחסים אליו ככה בתור סבא, ומדברים איתו, והוא בטח... שם, כל הסיפור הזה שכאילו הילד הזה הוא אותו אחד, זה לא אותו אחד, זה הסתכלות גויית, מצחיקה כזאת של יש כל מיני סיפורי סבתא כאלה שלו שם, שהוא נולד עם אותו כתובת קעקע, כל מיני סיפורים, זה הכל שקרים, לא נכון, אין דבר כזה. והילד הזה הוא נפוליאון, אני יודע, או שהוא שם בעלה של סבתא, הסבתא שם זקנה, והילד הזה הוא בעלה כאילו, כן, ושם אצל דרוזים זה מאוד מפותח, אצל הודים זה שם, כל הזמן מדברים, גלגול נשמות, הוא גלגול של זה, הוא גלגול של זה. הכל שטויות, הכל לא נכון, אין כזה דבר, סיפורי סבתא. אז מה אנחנו כן מתכוונים כשאנחנו מדברים על גלגול נשמות? מה כן כוונה? הכוונה היא שישנם מגמות, ישנם בחינות מסוימות איך הקדוש ברוך הוא נוהג או מנהיג את העולם שלו, או מגלה את עצמו בהיסטוריה, בעולם, גם בהיסטוריה פרטית, גם בהיסטוריה כללית. זאת אומרת, נשמה, מה זה נשמה? נשמה זה הופעה אלוקית הספציפית. מה מה שאנחנו קוראים לזה חלק אלוקה ממעל. אצל חז"ל חלק זה לא מה שאנחנו היום חושבים חלק. חלק אצלנו זה מרכיב מסוים. כן? גלגל הוא מרכיב של מכונית. כן? או אנטנה זה מרכיב, אחד המרכיבים של רדיו. או קונדנסטור, או טריאוד, או דיודים, לא משנה, זה צ'יפים במחשב, לא משנה, זה חלק, זה נקרא חלק. בעברית, החז"לית, חלק זה בחינה, זה מימד, מה שאנחנו היום אומרים את זה. פן, ביטוי, הופעה, כמו זה שאני חבר קופת חולים, זה לא חלק ממני, זה הופעה שלי. זה שאני אבא של ילדיי, זה לא חלק ממני, זה בחינה שלי, מימד שלי, הופעה שלי. כן? זאת אומרת, יש לנו הרבה גוונים של אישיות שלנו, הרבה מימדים, הרבה הופעות. וזה נקרא חלק, בלשון חז"ל זה חלק ממני. אבל זה לא חלק של היום, שהוא עקרונית, רדיו יכול להיות בלי חלק הזה, זה לא צד אורגני שלו, אלא זה בחינה. כן? זאת אומרת, זה אותו אני, רק בחינה. מסוימת. אז כשאנחנו אומרים נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, זאת אומרת, היא חלק של אלוקים, זה לא כוונה שלקדוש ברוך הוא יש הרבה חלקים, והוא בנוי מחלקים, כמו פאזל כזה, שיש לו הרבה, כן? אלא לא. אז מה הפירוש שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא? כוונה בחינה, הופעה. יש לה שם הופעות כלליות יותר, שאנחנו קוראים לזה מלאכים, ויש הופעות יותר ספציפיות, יותר פרטיות, יותר מסוימות. ואנחנו קוראים להופעות הללו נשמה. זאת אומרת, השם שמתגלה באופן ספציפי, זה נקרא נשמה. נשמה הזאת, זאת אומרת, מגמה או גוון בגילוי אלוקי, יכול להתבטא במציאות בהרבה גופים, על ידי הרבה אישויות. באישיות של אדם כזה וכזה, זאת אומרת, יש לפעמים אנשים אומרים, אנחנו אותה נשמה. וזה נכון. יש להם אותו שורש, כן? אותו שורש הנשמה שלהם הוא זהה. אנשים יכולים להיות בעלי אותה נשמה. הרבה פעמים בעל ואישה מרגישים את עצמם, כאילו אנחנו אותה נשמה. זה שני גופים שמגלים אותה נשמה. והיא מופיעה בזמן. בגוף כזה, באישיות כזאת, באישיות אחרת, ואת זה שהיא מופיעה בזמן, אותה מגמה אלוקית, כן, אותו גילוי אלוקי שנקרא נשמה, מופיע בזמנים שונים, אנחנו קוראים לזה גלגולי נשמות. לא שזה מישהו שהוא זוכר איך פעם הוא היה כלב, ועכשיו הוא בן אדם, ואחר כך הוא יהיה זבוב. זה לא ככה. אלא זה מגמה. לפי זה, כשאנשים אומרים שיש לי נשמה, הם טועים. כן, בנאדם אומר, לי יש נשמה. זאת טעות, זה לא נכון להגיד כזה דבר. אין לי שום נשמה. אלא מה כן? לנשמה שלי יש אני. אתם יודעים, זה הפוך. לא שלמהנדס הזה יש נשמה, אלא נשמה אלוקית מתגלית בתור מהנדס, או בתור איציק, או בתור שמוליק, בעוד שתי דורות, או באותו דור. זאת אומרת, זאת הכוונה שבלעם ולבן, באור, או קושן לשתיים, זה אותו אחד. מה זה אותו אחד? זאת אומרת, ישנה אופן התגלות אלוקית מסוימת, שהיא מוחה נגד, בהופעה האלוקית יש משהו שהוא מוחה נגד המרכזיות של עם ישראל. משהו שהוא מתנגד לזה שיהיה, אפשר לקרוא לזה, אנטיתזה של עם ישראל. יש משהו שהוא צריך להיות יוצא דופן, עם ישראל זה משהו יוצא דופן, אז הטבע או הדופן מתקומם נגד היוצא דופן, מתנגד נגד משהו של, למה שהוא יהיה כזה? למה ש... אז האב האמינה הזאת של למה שהוא יהיה נבחר ולא כמו כולם, האב האמינה הזאת, זאת הופעה אלוקית. והיא מתגלית בתור בלעם, או בתור לבן, או בתור קושן לשתיים, או בתור ערפאת, ימח שמו, ימח שמם של כולם, של כל אלה. תבינים? זאת אומרת, זה מגמה אלוקית. ואותו דבר גם עגלון, מלך מואב. חז"ל אומרים על עגלון, שעכשיו בא אלינו, הוא גלגול של בלק. או יש דעות שאומרים שהוא בן של בלק, אבל זה אותו עיקרון, כן? הוא בן של בלק, שאז בלק ובלעם מתאגדים ביחד ללחם נגד ישראל, אז בלק היה מלך מואב, ועכשיו בא אלינו עגלון. ומולם, מי שבא ללחם איתם, מי שעומד נגדם, זה גם גלגולי נשמות, גם אותם התבניות, אותם המודלים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ומה הם שני מודלים שאנחנו דיברנו עליהם בפרקים הקודמים? שזה כוח יוסף וכוח יהודה, שזה משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ששתי כוחות הללו מתגלים בגלגולים שונים, בצורות שונות, שאז אנחנו ראינו את זה בבני יוסף או בבני יהודה, ופה בפרשה שלנו, בפרק שלנו, פרק ג', מי שמתנגד לשתי מגמות הללו, של בלק ושל בלעם, מי שמתנגד להם זה עתניאל בן כנז ואהוד בן גירה, ששניהם נציגים של משיח, עתניאל בן כנז הוא שבט יהודה, משיח בן דוד, ואהוד הוא משבט בנימין, שזה משיח בן יוסף. אותו דבר מה שהיה בפרק הקודם, אם אתם זוכרים שדיברנו עליו. אז עכשיו אנחנו כבר מבינים אילו כוחות עומדים זה מול זה. זה לא כזה שיש פה מישהו בא והוא נלחם שהמותניאל בא עם קושן לשתיים, אלא לכל אחד מהם יש פרה-היסטוריה, ואחרי זה זה נמשך עד ימינו, וזה, זאת אומרת, יש כאן התרחשות בעולמות אלוקיים, בעולמות מטאפיזיים, בעולמות עליוניים. זה ההתרחשות. על זה מספר תנ"ך, לא על משהו שם שהיה בצורה פשוטה. כן, אני מבין שבינתיים יש שאלות, אז אני אתן לכם אפשרות. כן, בבקשה? רציתי לשאול משהו? לא? כן, בבקשה?
עוד נוגע במה שהרב דיבר, יותר על הפסוק הראשון, שני פסוקים הראשונים שהם נראים לי קצת ייחודיים.
טוב, הנושא הוא אחר, אנחנו יכולים עכשיו לשאול הרבה פסוקים. לא, יש פה כיוון מסוים בפרק, כן? עיקר, אנחנו מדברים בדרך כלל על עיקר התרחשות של הפרק. אנחנו לא עוברים כל מילה וכל פסוק, כן? אלא מה העיקר שקורה שם? בעיקר בפרק ג' מה שקורה זה מלחמה עם קושן לשתיים ומלחמה עם עגלון מלך מואב. כן, בבקשה?
אז למה הודעת אני צריכה לזור על עצמה בכל דור ודור?
כן, כיוון שזה בירורים בגוונים שונים, באישיות שונות, זה נכנס כמו שזה לא סתם חוזר על עצמו. בבלעם סליחה, בלבן ויעקב, זה מדובר שם על, על סיפור גרעיני, בשורש זה מתרחש. אחר כך זה קורה ברובד של בלעם מול עם ישראל. עכשיו זה ברובד היסטורי, זה כוח, עם הארמי, שכושן השתיים רק מנהיג אותו, עם ארמי מול עם. לכל אחת יש גוון. שם הוא כלל, פה הוא בא כבר לכבוש. וכל אחד כזה. אבל אתם יודעים מה, אולי נחכה עם השאלות לקראת סוף השיעור, אולי נדבר על זה קצת יותר בהמשך. ובכן, מה שאנחנו רואים כאן, זה שכמו שאמרנו קודם, שכל הסיפורים הללו הם סיפורים, לפי חז"ל ככה זה יוצא, הם סיפורים בעולמות אחרים. הם לא רק במה שקורה באופן פיזי-היסטורי, שזה אכן ודאי נכון, זה גם קורה באופן פיזי-היסטורי, אבל בעיקר זה התרחשות בעולמות רוחניים. אומר על זה, יש מדרש כזה מעניין, על כך שאהוד בן גירה, כשהוא הרג את עגלון, אז אתם זוכרים שם, אחרי שהוא הרג אותו, אז הוא יצא החוצה מההיכל שם שישב המלך, והוא נכנס, ככה התורה אומרת שם, נכנס לפרסדור, למסדרון. נכנס למסדרון. זה כל כך מעניין אותי שהוא נכנס במסדרון, למה כתוב את הפרט כל כך שולי, אז למה הוא לא הלך במדרגות, ולמה לא כתוב על זה שהוא עבר דרך, חלף שם על יד חלון מסוים. כאילו, מה הפרט הזה? בשביל מה התורה מספרת לנו על נבואה שהוא צריכה לדורות, על זה שהוא נכנס למסדרון? אז החז"ל אומרים מסדרון, אתם יודעים מה זה מסדרון? מסדרון זה רמז לעולמות עליונים, ששם יושבים מלאכי השרת בצורה מסודרת. זה היה מסדר, זאת אומרת, הוא עבר שם, נכנס כאילו לתוך עולם של מלאכי השרת, ששם מקום אחר, שם חז"ל אומרים שם שזה ארפילטורה, מה זה מסדרון? זה הר שוכן בערפל, ושם בעולמות של ההר, כמו הר סיני שעליו הערפל, שם יושבים מלאכי השרת מסודרים, וזה נקרא שהוא עבר במסדרון שם. תסתכלו אצלכם מקור 2, סליחה, מקור 2 ו-2 א', הוא מתייחס לדבר הזה. אנחנו בספר שופטים פרק ג', פסוק כ' ג', אומר ככה, ויצא אהוד מסדרונה, כן, אתם רואים את המילה הזאת, מסדרונה, וסגר דלתות העלייה בעדו ונעל, אז על זה אומר מדרש רבה, על, אומר ככה, ואהוד בא אליו, והוא יושב בעלייתה, קרירתה, בעליית הקרירתה, במין מקום כזה, שם להתברר קצת, יושב שם העגלון, ויאמר דבר סתר וגומר, אמר לו, כן, אמר לו, מריה דאלמה, אמר לי, מריה דאלמה, נא סבחת חרבה וניתננה בלגו מאייך. אז אמר לי, קדוש ברוך הוא, אומר, שאני אכניס לך חרב לבטן. ויצא פרשדונה, אז ויצאו לו המאיים החוצה, פרטי, ויצא אהוד אהוד מסדרונה. אז הוא אומר על זה עכשיו רב יודן, אמר ארפילטורה, הוא נכנס לערפל, לעולם של ערפל, עולם המטאפיזי. אומר על זה רב ברכיה, ששם יושבים מלאכי השרת מסודרים. זאת הכוונה שהוא יצא מסדרונה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, של יחס של חז"ל, לטקסט הכתוב הוא לא יחס טכני, הוא לא מתאר לנו אירועים היסטוריים, מין כרוניקות כאלה של, כמו שפעם היה כך וככה, וזה היה, כן, זה כמו, זה סיפור היסטורי מאוד מאוד, מאוד שכיח, מאוד, מאוד ידוע, שיש רצח של רודן, כן, כמו, של רצח של יוליוס הקיסר, ששם, אז, אז גם פה, בא סיפור על זה שאהוד רצח את קיסר את, את, באופן ברוטלי, כן? אז זה לא, זה לא סיפור כזה, אלא זה מסופר משהו שמתרחש בעולמות האלוקיים. על זה סיפור. ולכן הכל פה מלא משמעות. הוא נעל את הדלת, יש לזה משמעות. הוא סגר את זה, יש משמעות. שם נגיד מסופר לנו שאהוד היה נכה. אהוד בן גירה שהרג אותו, הוא היה נכה. יד ימין שלו הייתה, לא, הייתה משותקת. לא היה לו בעצם יד ימין. לא תפקידה, כן? יש דעות שאומר שהוא סתם היה שמאלי, אבל רש"י אומר שהוא היה פשוט נכה. תסתכלו במקור שלוש, אומר רש"י על זה. אתה, כן, אתר יד ימין, ימינו, תרגם יונתן, גבר גמיד יד ימיני, וכל גמיד לשון הרמי הוא דבר קבוץ מחימת חולי. זה בגלל ריטוירית בלעז, זאת אומרת, כמו שבאנגלית אומרים, retarded, כן? זאת אומרת שהוא נכה. לא היה שולט ביד ימינו. זאת הכוונה, שהוא היה פשוט נכה. אז מה זה בא להגיד לי? למה התורה מספרת לי בכלל שהוא היה נכה? או זה שעגלון היה שמן. נו, היה שמן, אז מה? היו לו שפם? אולי יספרו לי זה שהיו לו שפם, מה אכפת לי שהוא היה שמן? או ש... ואבי מלך, הוא היה רזה? למה לא מסופר לי מה... או הוא היה קירח? מה אכפת לי? אלא הכל זה מלא משמעות. כל מה שאנחנו פה, תורה מספרת, אומרת משהו, זה, יש לזה הכל רמזים. אז מה הם הרמזים על כך שאהוד היה רזה? אהוד היה משבט בנימין. זאת אומרת שהוא היה נכה, סליחה. הוא היה משבט בנימין. מה מאפיין את שבט בנימין? מהר"ל אומר, חז"ל גם אומרים ככה, שזה היה שבט הכי צנוע בעם ישראל. צניעות. ולכן אנחנו רואים גם על שאול המלך כתוב שהוא היה מאוד נכבה על הכלים, והיה צנוע, והיה הולך שלא, היה מתכסה כולו, שלא ראו, אף פעם לא ראו אצלו אפילו עקב או רגליים שלו, זאת אומרת, הוא היה כולו, כולו מאוד, מאוד צנוע. וגם שבט הזה, שבט קטן, הכי קטן, הכי צעיר בעם ישראל. ואסתר, שהיא שייכת לשבט הזה, מרדכי, כן, שהם היו צנועים, ואסתר לא מגדת, מולדתה לא מגדת אומה. זאת אומרת, יש הרבה שזה, גם השם, אסתר, נסתר, הכל זה, תבינים, זאת אומרת, זה בא ללמד אותנו, לא זה שהם היו צנועים, כוונה זה, לא כוונה שהם היו ביישנים כאלה. כן, ביישן כזה, יש ילד כזה, מופנם כזה, קצת כזה, לא זאת הכוונה, שהם היו כאלה, קצת נבחים כאלה, כזה, לא. זה שהם היו צנועים, כוונה שהם חיו פנימיות. צניעות זה יכולת לחיות את הצד הפנימי של המציאות, של העולם. בעולם שלנו, בכל דבר, יש צד החיצוני שלו, כזה נוצץ, ויש משהו קורה שם באמת. מה שקורה בעצם, במהות. ומזה באה צניעות. זאת אומרת, זה שאנשים לא מבליטים חלקי גופם, זה כדי שאתה תוכל להתרכז על האישיות של בן אדם. כי ברגע שחושפים את, את הגוף, אז יש חוסר צניעות. זאת אומרת, אתה מתרכז על החיצוניות. זאת אומרת, שהם אנשים לא היו חיצוניים, הם חיו תמיד מהות, תמיד העיקר. זה נקרא שהם היו צנועים. ככה גם מסביר את זה מהר"ל, תסתכלו במקור 4. אומר מהר"ל, אסתר צנועה הייתה, מה זאת אומרת צנועה שהייתה מתלבשת ככה שהכל סגור? לא, לא זאת הכוונה. כלומר, אומר על זה מהר"ל, שיש לה מדרגה פנימית, נסתרת, בשביל הצניעות שבה. זה הרעיון של צניעות. מדרגה פנימית. אדם חי את העולם הפנימי, ולא מוחצן, ולא זול, ולא מדגיש הכל את גופניות, ואת החיצוניות, או חוצניות, כזה, כן? שהכל זה משהו ש... מין... ולכן, וזה מה שאנחנו לומדים על אהוד, שהוא תמיד חי את הפנימיות. וככה הוא גם בא ואומר את זה למלך. דבר סתר לי לך המלך, אני בא אליך מצד הפנימי של העולם, לא מצד החיצוני. עכשיו, מהי אנטיתזה של הפנימיות? חיצוניות או חוצפה? חוצפה. מה זה חוצפה? חוצפה זה חוצניות, כן? החוצניות שלו הוא בפה שלו, חוצפה. הוא מבטא את הצד החיצוני. עכשיו, מי הסמל בכל התנ״ך, סמל של חוצפה? מי הראשון שעשה משהו נורא נורא מחוצף, מאוד חוצפניות כזאת, שחז"ל אומרים על זה שזה היה החוצפה הראשונה, ככה ממש הם אומרים את זה, החוצפה הראשונה, מי זה היה? בנות של לוט, נכון? בת של לוט. בת הבכורה של לוט, שהיא, כשהיא שכבה עם אבא שלה, נולד מזה ילד, שהיא בחוצפתה קרא לבן שלה מואב. מואב זה מי אבא? מי אב? מואב. אתם מבינים? אז יש מחלוקת, יש דעות שונות, למה היא עשתה את זה, היה טוב, לא טוב, נכון, לא נכון, זה שאלה אחרת. אבל אוקיי, את עשית את זה, בסדר, זה קטסטרופה קרה, בסדר. התעברת מאבא שלך, אז תתביישי, אז תשתיקי, אז תתשתישי את זה, תקריא לו בנוני, אני יודע, או המון. כמו אחות הצעירה עשתה את זה, הסתירה את זה, כן? אבל היא להפך, היא הבליטה את זה. למה היא הבליטה? הילד הזה מאבא שלי, מאב, מואב, כזה, לקרוא לילד שלי ממזר, ממזרצ'יק כזה, זה השם שלו, ממזרצ'יק. זה, מה זה? זה החוצפה. למה היא עשתה את זה? כי היא רצתה להדגיש את הצד הזה של החיצוניות. אז המואב, זה המלך של המואב, זה עגלון. עגלון שעכשיו בא לפה, בא ללחם איתנו, זה המלך של מואב. זאת אומרת, פה נפגשים לא רק, כמו שדיברנו קודם, כוח של משיח בן יוסף מול כוח של... של המואבים, של הרוצים... להשמיד אותנו, אלא פה באה פנימיות מול חיצוניות. פנימיות מול חוצפה. אז כשיש מפגש הזה בין פנימיות וחוצפה, הם, לכן חז"ל מדגישים שהוא היה שמן. מה זאת אומרת שהוא שמן? זה לא שמנו, יש אנשים שהם שמנים ממחלה, שיש להם בעיה, בעיה במטאבוליזם, יש, הם לא אשמים שזה ככה, זה יש כל מיני. אבל יש אנשים שאצלם זה כאילו, זה היה בריא, זה לא סתם חזק, שם זה, הם, זה היה אידיאולוגיה להיות שמנים. זה היה משהו, עיקרון אצלם שלם, תכף אתם תראו למה, אני אומר את זה, כמובן יש לזה כל זה, זה הוכחות. כן? היה אידיאולוגיה להיות אנשים שמנים, חזקים, גדולים, ג'אברים כאלה, כי הם, היו, הם רצו, כמו בחוצוניות, רצו לצאת מעבר לפרופורציות. כן? זאת אומרת, משהו ש... הפרזה, משהו שהוא מנופח, משהו שהוא יוצא מגדרו. תרבות של שמנים היה שם. כמו שאתם זוכרים, אחר כך, כשבני ישראל מתגברים עליהם, נלחמים נגדם, והורגים שם את החיילים שלהם, אז כתוב שם שהם הרגו את החיילים השמנים. את החיילים, וזה שהיו שם חיילים שמנים, כולם ניסו לחכות את, את עגלון, להיות כזה עם הרבה שרירים. תסתכלו אצלכם במקור חמש, שאומר ככה, ויקו מואב בעת ההיא, כ10,000 איש, כל שמן וכל איש חיל, ולא נמלט איש. כן? מה זה כל שמן? זה זה. הם כאלה, כל החזקים. יש כאן שאלה מיעקב. לפי הרב, כל מעשה בעולמנו מבטא רעיונות נשגבים בעולמות עליונים, ועולם אולי משתחרר לפי ראות עינינו. אבל ברעיון האלוקי זה אותה גברת בשינוי אדרת. אם כך, מה נשתנה? אין חדש תחת השמש. לא, 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 לא זאת הכוונה. אני חושב שאולי זו שאלה שאתה שאלת, יעקב מאיר שאל, זה אותו, גם פה כתוב יעקב. זה לא אתה טיקטקת בפלאפון שלך שם משהו, כן? אותה שאלה, כן. לא, אני חושב שאני עניתי על השאלה הזאת. יש לכל הופעה גוון שונה, זה לא אותה גברת בשינוי אדרת, זה כל דבר. זאת אומרת, כמו שישנם כוחות שהם מתגלים פעם ברובד הכללי, איך אתה נגיד מתנהג בעבודה שלך, ואותו כוח יש לך עכשיו בעיה איך אתה מתנהג עם ילדיך. אז למרות שזו אותה תכונה, נגיד, רצון להשתלט, שתלטנות. היא, אתה בוס בעבודה, ואתה משתלט גם על ילדיך, או אתה מצווה לאשתך. אז שלושת הגוונים הללו, כמו עבודה, אשתך וילדים, זה אותה תכונה מקבלת גוון אחר, פרצוף אחר, בירור אחר, התנגדות אחרת, זיכוך אחר. כל זה, זה שונה. אז זה דבר גם, בהיסטוריה שלנו זה קורה בצורות שונות, פעם בצורה כזאת, פעם בצורה כזאת, אז זה לא אותה גברת בשינוי אדרת, אלא זה בירורים אלוקיים שמתרחשים במימדים שונים, בעולמות שונים. העולמות הללו זה עולם הכללי, עולם הלאומי, עולם הרוחני, זה שם קורה קורא הבירור הזה. טוב, אנחנו בינתיים נמשיך הלאה. כן? אז כמו שאנחנו ראינו עכשיו כאילו תרבות של שמינים, אז ככה זה מסופר גם על אהוד שהוא היה נכה. מה אכפת לי שהוא היה נכה? אולי הוא היה גם מגמגם, הוא היה לו... אולי... מה זה בא לגלל, זה סתם מסופר שהיה, שיד ימינו לא עבד, אלא לא. אלא זה בא להגיד שהוא כשלעצמו הוא כלום. אתם יודעים, באותם הימים, אדם שהוא, שאין לו שתי ידיים, שהוא לא יכול ללחם, הוא לא חייל, זה כמעט לא בן אדם. מה זאת אומרת? העגלון לא פחד להישאר איתו באותו חדר. אתם זוכרים שהוא אומר שורם, דבר סתר לך המלך, כולם יוצאים החוצה, ועגלון לא מפחד לשבת מולו, כי הוא רזוז, צפלון כזה, ועוד נכה, יד בכלל לא עובדת. מה הוא יכול לעשות מול ענק הזה? לכן הוא בכלל כזה... זה בא להגיד שאהוד הוא לא היה בא אליו בתור כוח מול כוח, אלא הוא עצמו כלום. נחנו מה? אפר ואפר, סוכה דוד הנופלת. כלום. תולד ולא איש, אני כשלעצמי כלום. לא שהיה לו דימוי עצמי נמוך, והוא מרגיש את עצמו מסכן כזה, כזה בא, אנא מסכון כזה, לא, בכלל לא. זה המון כוחות, המון עוצמה, רק שזה לא עוצמה שלי, דרכי הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא אמר לו אמת, דבר סתר לי לך המלך, דבר אלוקים לי לך המלך. הוא שליח השם, הוא מבין שהוא לא מולו. זה הקדוש ברוך הוא, דרכו נלחם עכשיו מול העוצמה הזאת. ולכן הוא בא בצורה מאוד, מאוד מתוחכמת, הרבה ביטחון עצמי, והוא מבין בדיוק מה הוא עושה, וזה הכוח של פנימיות. ולכן גם השפה הזאת, כשהוא אומר לו, דבר סתר לי לך המלך, הוא אומר בעצם, כוח שלנו, כוח נסתר. אני עכשיו אליך, פועל אליך, מכוח פנימי, כוח נסתר, דבר סתר לי לך המלך. והכוח הנסתר הזה, הוא הכוח שמנצח כל החיצוניות הזו. זאת אומרת, הוא מפוצץ את, את החיצוניות, כמו בלון, כמו סיכה בבלון, ככה זה גם היה לו חרב, כתוב, חזר לומר שזה היה חרב שתי פיות, אבל נביא אומר, שמואל אומר שהוא כתב את הספר שאול, ספר שופטים, הוא אומר שזה היה חרב גמד, היה לו חרב גמדית, אתם יודעים, הכל קטן. חרב, כן, כמו סיכה קטנה שמפוצצת את הבלון, אז הוא הוציא את מיד שמאל שלו, את החרב גמד הזאת, קטנה, שהוא דחף אותה עד הסוף לבטן של עגלון, ופשוט פיצץ אותו. כן, ואז חרב אחת כזאת קטנה, וממלכה שלמה של 10,000 חיילים שם, כל זה, הכל קורס, הכל נופל, והכל מתמוטט. עכשיו תראו איך אהוד פועל אחר כך, איך זה הולך, המגמה הזאת, מגמה של הפנימיות מול חיצוניות. אחרי שזה קורה, והוא ניצח ויצא משם חי, ועכשיו הוא חוזר לעם ישראל, מה הוא אומר להם? מה אנחנו היינו אומרים? היינו באים ודרך אתם, אבל אני בטח הייתי רץ ואומר, הרגתי את עגלון! נכון? תארו לעצמכם. הייתי בא ואומר, אל תפחדו, בוא אחריי, הרגתי את עגלון! מה הוא אמר? הוא לא אומר את הדבר הזה. תשימו לב שם. בהמשך, כן, כשאנחנו קוראים את הפרק, הוא לא אומר, אלא מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, קודם כל, הוא לא אומר שום דבר שהוא הרג את עגלון, אף מילה. מה הוא עושה? הוא תוקע בשופר. שהחזל אומרים שמה זה שופר? זה ביטוי פנימי שלנו, כן? זה כמו רמקול לנשמה, זה השופר. עכשיו ביטוי פנימי, תוקע בשופר, ומה אומר מתוך כל הפנימי הישראלי הזה, מה אומר להם? נתן השם, לא אני עשיתי את זה. אלא איך אומר להם? בוא נקרא את זה, תשימו לב, מקור 7. והיא בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים, כן, הוא תוקע בשופר, וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם, ויאמר אליהם, רדפו אחרי, אחריי, כי נתן השם את אויביכם, את מואב, בידיכם. למי הוא נתן את האויבים שלו? בידיכם. זאת אומרת, נתן השם את מואב בידיכם. זה לא אני עשיתי. מי שקובע כאן זה אתם. הוא נתן בידיכם. זה מה שהוא אמר להם. זה כמו שאנחנו יודעים שכל מה שכתוב פה, הרי זה נבואה שהוא צריכה לדורות. זה לא כזה בא עכשיו לספר מה זה משנה מה הוא אמר להם. אז הוא אמר להם, יאללה חבר'ה, בואו אחריי, או תקרו להם את הצורה. מה זה משנה מה הוא אמר? אנחנו נכסח אותם. לא מה שהוא אומר להם, תשימו לב. זו נבואה שהוא צריכה לדורות. מה זה אומר? זה אומר שהוא, כשהוא אומר, נתן השם אותם בידיכם, אז זה כאילו, זה כל הרעיון, אתם יודעים, זה בשני מילים הללו, זה סיסמה של כל מלחמות ישראל, בשני מילים. קודם כל, זה לא אני ולא אתם, אלא זה השם. אנחנו פה נלחמים מלחמות השם. זה מרכיב אחד של האידיאולוגיה שלנו במלחמות, ומרכיב השני, זה שזה תלוי בכם. זה בידיכם. כמו שמשפט המפורסם, שהוא נאמר בתקופה שלנו, הר הבית בידינו. זה בידינו. זה תלוי בנו. הר הבית בידינו. לא שאנחנו שולטים על הר הבית. אלא זה תלוי אם אנחנו, אם אנחנו נחליט לעשות עם זה משהו. אם זה, זה תלוי בכם. נתן השם את אויביכם בידיכם. זה הר הבית בידינו. אנחנו יכולים לשלוט עליו ולעשות איתו מה שאנחנו רוצים. אפשר גם לבנות בית המקדש, כי זה בידינו. או אפשר להעמיד שם את שואלים ווואקף, כן, וכל השאר. אתם יודעים, זה העיקרון. זה מה שאהוד אמר להם כשהוא בא אליהם. הר הבית בידינו. עכשיו, מה הפירוש שזה בידינו? זאת אומרת שאנחנו יכולים להגיד, זה שלנו, נקודה. לא צריך הרבה מזה. פשוט לומר, אתם גוזלים את ארצנו. תלכו מפה. אחרת אנחנו נלחם בכם בכל עוצמה שלנו. נשמיד אתכם. לא יישאר פה, לא, אפילו שמן אחת מכם. נהרוג את כולם. פשוט תלכו מפה. זה שלנו. זה מה שהוא אמר להם. מצד שני, אנחנו מבינים שהתפיסה הפנימית הזאת של אהוד, זה עדיין לא אידיאל אחרון. זה לא דבר הכי נשגב, הכי עליון שאנחנו חולמים עליו ושואפים עליו. זה תכונה פנימית של אהוד, היא מאוד מאוד טובה, מאוד נכונה, מאוד יפה, מאוד אמיתית, אבל זה עדיין לא אידיאל ישראלי. זה כמו תכונה של יעקב אבינו. יעקב איש תם יושב אוהלים. זה מצוין, זה טוב מאוד. אבל האם זה אידיאל? לא. זה לא אידיאל שלנו להיות איש תם יושב אוהלים. זה לא אידיאל שלנו להיות יעקב. אידיאל זה לדעת שכוח הזה של יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, הוא גם יכול לחולל שינויים במציאות, לפעול בעולם, ובשביל זה הוא צריך ידיים של עשיו. כמו שיצחק מזהה ואומר, כשהוא אומר, אני עשיו, זאת אומרת, יעקב לא משקר, הוא אומר, אני קניתי, אני הבנתי את העיקרון הזה, קלטתי אותו. באמת זה לא אידיאלי להיות איש תם יושב אוהלים. אני צריך לפעול, ולכן אני קניתי, לקחתי לעצמי את העוצמה של עשיו, ואני עכשיו כמו עשיו. אני עכשיו עומד לפעול, אני לא, כמו שרב קוק אומר את זה במדבר שור, יעקב לא שיקר שם, גם רש"י אומר שם, לא שיקר שם. הוא בא להגיד, יש לי עכשיו את העוצמה הזאת, ויצחק מזהה, ידיים ידי עשיו, והכל, כל יעקב, מצוין. איך נקרא הסינתזה הזאת של יעקב ועשיו ביחד? ישראל. זה האידיאל. צדקות ועוצמה כאחד. לכן, מי שקורא לנו ישראל, זה המלאך של עשיו. הוא הראשון שהבין שאנחנו ישראל. ואותו דבר גם לתפיסה פנימית. מה חסר לתפיסה פנימית? למה אהוד הוא לא אידיאל שלנו? למה זה לא שיא הגבורה? זה בגלל שלתפיסה פנימית עדיין יש צורך בתיקון ממשי של המציאות. זאת אומרת, הוא צריך ביטוי חיצוני. לא רק שהוא פנימי כולו, אלא גם ביטוי חיצוני, חוצפה. חסרה לאהוד חוצפה. איך נקראת החוצפה הזאת של הכוח הזה של... זה נקרא משיח. משיח עליו נאמר שבזמן של ביאת המשיח, חוצפה יסגי. כוח משיח זה כוח הפנימי שיכול גם לפעול את המציאות ולשנות כל העולם באופן חיצוני. חוץ פייסגי, וזאת הסיבה מדוע משיח דווקא בא מסדום, הוא בא מרות המואביה, הוא בא מהמואב. משיח הוא זה שהוא לקח את הכוח הזה של עגלון, של המואב, של לוט, של סדום, זה הכוח של חוצפה שהוא פועל במציאות. אתם יודעים, אנחנו זקוקים לקצת גויות, אנחנו צריכים לחוצפה של קדושה. בלי זה אנחנו לא נוכל לבנות את המדינה, אם לא תהיה חוצפה. כי אם לא תהיה חוצפה, אז תמיד אפשר לשאול, אם אנחנו נחיה בכוח של אהוד, כוח פנימי, אז אנחנו תמיד אפשר לשאול, מי הרשה לכם לבנות מדינה? מי אמר שמותר עכשיו? מי נתן לכם רשות? אף אחד. לכן היו צריכים להיות חילונים דווקא אלו שיבנו את המדינה, שהם לקחו את הכוח החוצפה והגידו, קדימה, אנחנו נעשה, פשוט נעשה את זה, גמרנו. ועל ידי חוצפה שלהם הם בנו, ברוך השם, את המדינה הזאת. וזאת חוצפה של ימות המשיח, חוצפה של זמן שלנו, חוצפה של קדושה. לסיכום, מה שאנחנו רואים כאן, זה שאנחנו משתדלים ללמוד, להבין את הדברים שכתובים בתנ"ך, בהבנה עמוקה. כן? זאת אומרת, תנ"ך בגובה הנשמה, מלמד תפיסה אחדותית של המציאות. זאת אומרת, אנחנו רואים שפה פשט וסוד זה דבר אחד. זה נכון שהכל מתרחש גם ברובד הפשט, אבל יש כאן מסדרונה, יש כאן סוד. אחרי המסדרון הפשוט הזה ששם בארמון של עגלון. חיים ארציים ושמימיים שלנו פה, זה עניין אחד. מה שאנחנו חיים פה בחיי יום יום, והיסטוריה שמתרחשת איתנו בהר הבית, זה אותה היסטוריה, אותם מגמות, אותם המודלים של עולמות העליונים שמתרחשים כעת. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו ברובד הכללי, זה מתרחש בעולמות אלוקיים ממש. זה מה שאנחנו לומדים מהרעיון הזה של גלגול נשמות. נעצור כאן.